ש... היום אני באמת רוצה לגעת בנושא, זה פשוט משהו שנקרא לדרכי בימים האחרונים, אז אני רוצה לשתף אתכם בו. למעשה זה ספר יצירה, זה אחד מספרי הקבלה העמוקים ביותר שהעם היהודי ידע בדורותיו, הוא יוחס עוד לאברהם אבינו. יש שם משנה, 10 ספירות בלימה. שזה למעשה גם הכוחות הרוחניים של האדם, וזה גם זה תמצית, מן טיפים. אני פשוט רוצה לתת לכם טיפים שאיתם אתם יצאו הביתה, כל אחד לדרכו, מן תמצית שיכולה לשנות לאדם את החיים אם יודע איך להתייחס לזה נכון. נסעתי באוטובוס, זה קורה לפעמים שאני נסע באוטובוס עם האורך שלא בסדר או משהו כזה, אבל ברוך שזה לא קורה לעתים תכופות, אבל נסעתי באוטובוס מבני ברק לקריאת ספר רב שאני גר. והאוטובוס בתחילה היה ריק, הייתי באחד התחנות הראשונות, ולאחר מכן הצטרף איזשהו בחור שהוא עלה לאוטובוס, וראיתי שהוא קצת מוגבל, נקרא לזה כך. הוא רואים שהוא עבר איזשהו טראומה, הוא לא נראה בסדר. אז הוא ככה מקראתי על העברי, והוא מתיישב ליד המקום שלי, כיסא לידי הפנוי, ואז לאורך כל הדרך ראיתי שהוא מנסה לפתוח איתי בשיחה. זאת אומרת, זה נסיעה ארוכה, וזה משעמם, ואתה יודע, תמיד שזה לא נעים, מישהו יושב לידך. ואז הוא מתחיל לפתוח בשיחה. הוא אומר לי, תגיד לי, יש לי שאלה אליך. איך אומרים בלשון נקייה, סיבוב ישר או סיבוב ישרה? אמרתי, איזה שאלה, סיבוב ישר. הוא אומר לי, אין סיבוב ישר. חשבתי, אמרתי, אתה צודק, נחוש, איזה רעיון, יפה, לא חשבתי על זה, באמת אין סיבוב ישר. אמרתי, אבל אם אתה כבר מתחיל איתי תרגילי לשון, אז בואו גם אני אשאל לך שאלה, איך אומר דוקטור ללשון שנסע לקיבוץ? אני לא יודע, אולי אתה תגיד לי. אמרתי לו, אומר כך, אתמול נסעתי לקיבוץ, בדרך התקרקל לי הצערי ברכב, ברכב לי עשה חיריק, עמד שם השוטר, עשה לי שולוק, נעשיתי סגול, פתח לי את הרכב, חטף פתח לי את הרישיונות, אמר לי, בונה היה קמץ קטן, למה אתה חולם בנסיעה? מה זה נשווה נח ולא שווה נע? אמר לי, צי, יפה. אבל אל תסתכל עליי ככה. אמרתי, לא הסתכלתי לך בכלל, אבל אתה רוצה. אמר, לא, אתה רואה אותי עכשיו קצת מוגבל? אני לא תמיד הייתי ככה. ובואו נהיה רציני. הוא סיפר את הסיפור חיים שלו, שזה יעזר אותי. אמר, אני אספר לך את זה כי אני מבין, אני ככה קצת מזהה אותך, אבל מי שאתה דרשן, מספר הרצאות, דרשות, סיפורים. אז אני רוצה להעביר לך מסר, שאני תוכל להעביר את זה הלאה. זה יהיה שכרי. הוא אמר, אני לא תמיד נראיתי איך שאני נראה היום. היום אתה הייתי מוגבל, כמעט נכה. אני עד גיל 17 הייתי בחור ככל הבחורים. ילד ככל הילדים. שמח, מאושר, כל החיים היו לפניי. מסיבת סיום בבית ספר בגיל 17. חבר היה אמור לרכוב על אופניים, אני הייתי אמור לעמוד מאחוריו על הסרבל ולעמוד לעשות תרגילים כאלה של אקרובטיקה ולהיכנס תוך כדי תרגילים לאולם. וכך היה באמת בהתחלה, ולא שמתי לב שהיה רמקול מאוד גדול שירד מלמעלה. אני לא עמדתי את הגובה שלי נכון, ופשוט מאוד, בהיסח הדעת אחד, נכנסנו לתוך האולם, המצח שלי פגע ברמקול, נפלתי אחורנית, קיבלתי מכה מאחורי הראש, ואיבדתי את ההכרה. התעוררתי, אחרי שכבר כל העולם עמד סביבי, ולא הבנתי מה קרה לי, אבל הבנתי שאיבדתי את ההכרה, הבנתי שהתעלפתי במידה מסוימת. ושם לקחו אותי לבית החולים, הרופאים לא מצאו שום דבר שקרה. רק אמרו לי, תדע לך, אם תרגיש הגשות לא נעימות, הקאות, שחרחורות, מיד תבוא לבית החולים. אני זלזלתי, אמרתי, מה, אני מרגיש טוב, בחור ב-17, חזק כמו שור. למחרת בבוקר חזרתי מבית הספר, התחלתי לעלות את המדרגות לעבר הבית שלנו. המדרגה השנייה, השלישית, כבר הרגשתי שחרחורת, נפלתי אחורנית, קיבלתי שוב מכה בראש, ולמעשה זה הייתה אמורה להיות המכה האחרונה של החיים שלי. אני איבדתי את ההכרה, וכבר לא התעוררתי והוגדרתי על פי הרפואה כמצב של צמח. זהו. לקחו אותי לבית חולים, שלא משנה מה השם שלו, אבל הוא קרא לזה, לקחו אותי למשתלה, שמשם בדרך כלל לא חוזרים. זה one way ticket. משם הייתי אמור להישאר עד ימי האחרונים. אתה שואל איך אתה רואה אותי עכשיו, כן חי ומדבר ונושם ולכאור מתפקד ככל האדם, אני אספר לך. אחד האחים שהיה שם בטח במחלקה, בו אני שניתי, ניגש לאבא שלי, אמר לי, אתה לא רואה שהבן שלך נראה אחרת? אתה לא רואה שהבן שלך יש לו איזושהי חיות מסוימת? גיץ של ויטליות זה נקרא. איזשהו ניצוץ כביכול בעיניים, למרות שעיניים עצומות. לפי דעתי אמר האח, יש לו נוזלים במוח, זו הבעיה. שישאבו לו את הנוזלים במוח והכל יהיה בסדר. אבא שלי ניגש לרופא, מנהל המחלקה, ביקש ממנו שאולי ינסו לעשות שאיבת נוזלים מהמוח. אז הרופא נפנף אותו בקלות, אמר, תראה, אל תלמד אותנו לעשות את העבודה, אם היינו חושבים שמשהו יכול לעזור, היינו פה עושים. האח התעקש, ולשמחתי הרבה, אבא שלי לקח את זה ברצינות, ובוקר אחד ביקש לדבר שיחה צפופה אישית עם מנהל המחלקה בחדרו. הם נכנסו לחדר, ואבא ביקש, כיוון שהוא שיחה אישית, לנעול את הדלת. הוא נעל את הדלת, הוא ניגש למנהל המחלקה, שלף לו אקדח, הצמיד את זה לרקה של מנהל המחלקה, ואמר לו, תקשיב טוב, חבוב, או שאתה עושה שאיבת נוזלים לבן שלי, או שהאצבע שלי קצת רועדת עכשיו, ואני בקלות משחרר את ההגה. החיים שלי גם ככה, גמורים, לא אכפת לי גם לגמור את שלך. או שאתה עושה שאיבת נוזלים, או שאתה, או שנינו, לא אכפת לי, גמורים פה את הסיפור. אז כמובן מנהל המחלקה אמר, לא, חס ושלום, ודאי, עכשיו אנחנו מסדרים את העניינים, יהיה בסדר. הם עשו לי שאיבת נוזלים. תוך זמן קצר, ימים ספורים לאחר מכן, התחלתי להראות סימני חיים. התחלתי לזוז. אחרי תהליך ארוך, שבמהלך שאיבת הנוזלים אני שוב פעם עברתי מצב קשה מאוד שיוגדר כמוות קליני. שחזרתי אחרי המוות קליני הזה, פניתי לאבא שלי ברגע הראשון שדיברתי, רציתי לדבר איתו. וכשפתחתי את הפה, אמרתי לו, אבא, יש לי משהו להגיד לך. ואמרתי לו, מספר משפטים בתימנית. אבא שלי היה אמור, מאיפה אתה יודע תימנית? אמרתי לו, כשראיתי במוות קליני הזה, כמו שמגדירים אותו, אני נשאבתי לתוך מנהרה, הוא מגדיר. במנהרה פגשתי את סבא וסבתא שנפטרו, שהם היו עולים מתימן. כשראיתי אותו שם, הם פנו אליי ודיברו אליי עם מספר משפטים בתימנית. אני אפילו לא הבנתי מה הם אומרים, אבל זה נחקק לי כל כך בזיכרון, שחזרתי את זה לפני אבא שלי. הוא פשוט היה אמור ולא הבין שזה מציאות. אבל עבורי, המציאות של חיים לאחר המוות היא מציאות ודאית היום. אבל לא זה מה שרציתי לספר לך, אמר לי. אני רוצה שתלך ותגיד לאנשים שהמתנה הכי יפה בעולם שהם קיבלו זה הזמן. שלא יבזבזו את הזמן שלהם. אנשים חושבים שהזמן נמצא אצלנו בכיס לנצח. תגיד להם שגם אני חשבתי ככה. בניסי ניסים קיבלתי את החיים שלי מתנה חזרה. אבל לא כל אחד מקבל את זה חזרה. אז לפחות, אם כבר אתה חי, תלמד איך לחיות. אז אני היום, כמו שנתקלתי לפני יומיים, במשנה הזאת בספר היצירה, אני רוצה לשתף אתכם היום, למרות שזה לא מה שהתכוונתי לדבר במשנה הזאת, כי אני חושב שאנחנו נקבל פה 5 טיפים שיכולים, אם ניקח את זה לתשומת לבנו, אולי לשנות לנו את כל החיים. המשנה מתחילה כך, 10 ספירות בלימה. ציפייתן כמראה הבזק. ציפייתן כמראה הבזק. ותכליתם אין להם קץ ולא סוף. ודברו בהם כרצו ושוב, למאמרו כסופה ירדופו, ולפני כסאו הם משתחווים. 10 ספירות בלימה, נעוץ סופן בתחילתן ותחילתן בסופן, כשלהבת שקשורה בגחים. מה דיברת פה כבר על אדם? זה היה בצרפתית? איטלקית. לשון ספר היצירה הוא לשון מאוד מאוד קשה. להבין אותו צריך להיות מונח כל תורת הקבלה, וכמובן שבזמן המצומצם שיש לנו, ולא שאני מתיימר שאני כן יודע, רק אדם צריך להשקיע מעט יותר משעה כדי לחקור את הדברים ולבדוק אותם. אבל ננסה לדלות מהמשנה הזאת עם מספר טיפים לחיים שלנו, מספר תמציות שאולי יכולים, שגם אותם לא נשכח כל החיים. אז המשנה הראשונה בתחילה התחילה ואמרה לנו ככה, ציפייתן כמראה הבזק. מה זה ציפייתן כמראה הבזק? אז הפירוש הקבלי אני לא אגע בו כרגע. אבל ציפייתן כמראה הבזק, מסבירים המפרשים שלכל אחד מאיתנו יש ציפיות. ציפייתן כמראה הבזק. אדם שאין לו ציפיות, אין לו סיבה לחיות. הסיבה היחידה שאני קם בבוקר,
כיוון שאני חושב שהולך להיות לי משהו חדש במשך היום, או משהו ישן, אבל אני אשמח לקום בשבילו. לכן אדם שקשה לקום בבוקר, זה מסיבה מאוד פשוטה. אין לי סיבה מספקת, אין לי ציפייה מספקת לקום בבוקר. זה עבדך, משמע לקום לעוד בוקר. גם ככה כולו זה דבר, גם ככה על הפנים, זה עבדך. אם היה לו טיול, הקם כמו משה. למה יש לו למה לצפות? אדם חי על ציפיות. רק לצערנו הרב הציפיות שלנו לפעמים יותר מדי גדולות. וזה בעצם מוליד שני חסרונות. חיסרון אחד, כאשר הציפיות שלנו לא מתמלאות, אז אדם הוא עצוב. אדם מתאכזב. אדם מגיע למקום מסוים. הוא מצפה שיהיה א' ב' ג' ד' כמו שהוא רוצה. וכשזה לא הולך כמו שהוא רוצה, אז הוא מתאכזב. בחורה או בחור יוצאים לפגישה. בליינד דייט. שידוך קוראים לזה בלשון דתיים. אז היא מצפה. הוא מצפה. אז היא מחולמת, הוא בטח בלונדיני, עיניים כחולות 1.80 מטר על סוס לבן, ואז היא מגיעה, והוא לא. אז היא יודע, זה לא משנה. אם לא היית מצפה, היית מרוויחה שני דברים. א', לא היית מתאכזבת, או לא היית מתאכזב, לא משנה. ב', אולי דווקא מה שהיית מקבלת היה מאוד ממוצא. אבל מכיוון שאני פיתחתי דמיונות, אני כבר עם איזושהי תדמית מסוימת מגיע, אני קורא לזה, אני מגיע עם תמונה מסוימת, אני משווה את מה שאני רואה לתמונה שאני חשבתי שככה אמור להיות, וזה לא מתאים, אז אני מתאכזב. זה לא טוב. כבר זה לא זה. ציפייתן כמראה הבזק. אז לנושא היום-יום זה גם כך. אבל מעבר לזה, לפעמים הציפיות שלי גדולות מדי, ואם אני לא מגיע אליהם, אני מאוכזב. תלמד כלל שהמשנה פה מלמד אותנו. ציפייתן כמראה הבזק. אפילו אם תקחי קצת מהציפיות שלך. אפילו אם אני אזכה להגשים חלק מהרצונות שלי. כבר זה שווה. ציפייתן כמראה הבזק. היה רב מאוד גדול בירושלים, כולו הרב בנגיס. האדם הזה היה כל כך בקי בתורה, שכל מספר חודשים, שנה, שנתיים, היה מסיים את השס. שס הכוונה היא שישה ספרי משנה, אבל הכוונה את כל הגמרות. זה חומר אדיר, צריך לפחות 7 שנים כדי להקיף את החומר הזה. אבל הוא היה אדם גאון שחזר על זה מספר פעמים, ותוך מספר חודשים, מספר שנה, שנתיים, הוא כבר היה מסיים את השס. כל שנה נגיד, הוא סיים את השס. פעם אחת. אחרי הסיום האחרון, לאחר שבועיים, סיים שוב פעם את השס. שאלו אותו, איך יכול להיות שספקת לתוך שבועיים לסיים את השס? הוא אמר, לא. פשוט מאוד, זה סיום מיוחד. יוצא לי, הוא אמר, הרבה פעמים במהלך החיים, למצוא רגעים מתים. מה זה רגע מת? למשל, אני עומד בתחנת האוטובוס, אני מחכה. מה אני עושה בזמן הזה? סתם. מסתכל על העוברים בשווים, סופר ציפורים, סופר כבשים, אני לא יודע מה. אבל זה זמן מת. 5 דקות, 10 דקות, מתות. אני החלטתי לנצל את הזמן הזה. אז בכל רגע פנוי, במקום שהוא סתם יעבור עליי, בבזבוז, במריחה, בשריפה של הזמן קוראים לזה, אני החלטתי לנצל את זה. כל רגע פנוי, חטפתי, למדתי. מה שאני יכול. הסיום הזה, זה סיום של כל הצירוף של 5 דקות, פה, שם, שם, פה. עד שסיימתי את השס בפעם נוספת. אז אם אני הייתי שומע את זה, שימו איזה רעון יפה. אז אני אתחיל. אם מעכשיו אני מקבל עצמי בלי נדר, אני אתחיל. אז אני מתחיל יום אחד, יאללה, עכשיו. פותח את הדף הראשון של הגמרא, מסתמת ברכות, מתחיל ללמוד. למחרה, קצת קשה. זה, לא, זה, זה לא, לא בשביל, לא בשביל. אולי נעשה משהו אחר, אולי שולחן ארוך אני אלמד. מתחיל להתלהבו, אחרי יום יומיים, זה קשה, זה לא, לא, לא בשבילי. למה אתה מתייאש? ציפייתן כמראה הבזק, תלמדו כלל החיים. אם לגמור את השס זה דבר גדול, גם ללמוד דף אחד זה דבר גדול. כלל בחיים. אם יש לי דבר שהוא גדול ואליו אני מצפה, גם יהיה לי קצת בזק ממנו, ברק ממנו, זה גם יהיה שווה. קחו לדוגמה לשון הרע. מי שלא מדבר לשון הרע, שיהיה חלקו עם חלקו בגן עדן. החפץ חיים, שפעם במסיבת פורים. אז אחד התלמידים ככה השתקר, הוא בא לחפץ חיים, מה לו הרב, תבטיח לי שאני איתך בעולם הבא. אתה רוצה להיות במה שנקרא בחדר של האחמים בעולם הבא, ליד החפץ חיים? זה לא פשוט. הבחור היה שיקום, הרב תבטיח לי שאני איתך בעולם הבא. לא זז בו אם הרב לא מבטיח לי. רק אחר שאת רצון כזאת. הרב אמר לו, אם אתה מקבל על עצמך, לשמור על הפה שלך, ולא לדבר לשון הרע, אני מבטיח לך שאתה איתי בעולם הבא. אתה מבטיח שאתה שומר על הפה או לא? הבחור קצת התפקח. אמר לו, לא, עזב, לא יכול, לא יכול. אמר לו, הרב, סבת. אם לשמור על הפה, מי שאיננו יודע לשון הרע, הכוונה היא לא לדבר גנות בצורה כזו או אחרת, זו הגדרה מאוד מאוד פשטנית, מאוד מאוד רדודה, אבל לפחות שיהיה לנו קצת מושגים, כי אין לו פה זמן להרחיב. לשון הרע, הכוונה היא איזשהו דיבור גנאי כזה או אחר על אדם ישראל. סתם, נגיד, נו, אתה יודע, אפילו בצחוק. נו, זה משה השמן. זה דופה, זה תאמין לי. דופה. נו, זה מושיקו, משקף אופן, נו, אתה יודע, אבו ארבא. זה דברים מדהימים, אני אומר. יכול להיות סתם, אתה שומע משהו בטלפון, מדבר. זה ג'קי, איזה שקרן, אתה יודע מה? אין לו בושה לשקר לך בפנים. זה נקרא לשון הרע. כל דיבור גנאי כזה או אחר, על אדם ישראל, נקרא לשון הרע. עכשיו, לא לדבר לשון הרע, זה דרגות של מלאכים. אבל תלמד כלל. אם לא לדבר לשון הרע זה דבר גדול, אפילו לא לדבר פעם אחת זה גם דבר גדול. למה? ציפייתן כמראה הבזק. לכן אומר הגאון מווילנה באיגרת שלו, בסוף אבן שלמה, אומר שם הגאון מווילנה, הוא כותב איגרת למשפחה שלו שהוא אמור לעלות לארץ, הוא אומר, תדעו לכם, כל אדם שחוסם את פיו, אפילו פעם אחת, ולא מדבר דברים שאסור לדבר, באותו רגע, הוא זוכה לאור הגנוז שאין כל מלאך ובריאה יכולים לשער. הרי ביום הראשון של ששת ימי בראשית כתוב ויהי אור, נכון? אז איזה אור זה היה אם ביום הרביעי רק נתלו המאורות, השמש והירח? אלא זה אור שום חזל שהאלוקים גנזו לצדיקים לעתיד לבוא. ומי שחוסם את פיו, לא לדבר לשון הרע. או אם עצבנו אותי, מישהו פגע בי, מישהו העליב אותי, בא לך להחזיר לו. בא לך להחזיר מלחמה, מה אני פרייר? מה אני אתן לו שידרוך עליי? אם אתה חוסם את הפה עכשיו, תולה ארץ על בלימה, הוא אומר חזל. מה זה תולה ארץ על בלימה? שהאלוקים בעצם תולה את כל כדור הארץ שעומד כביכול על כלום, על דבר אחד הוא תולה אותה. תולה ארץ על בלימה. על אדם שבולם את פיו בשעת מריבה. אז אם לא לדבר לשון הרע בגדול, זה דבר ענק. אז גם לא לדבר פעם אחת, זה דבר גדול. זה תלמדו ככלל, זה לא הכל או לא כלום. אם אני אוכל לקחת משהו מעין, הדבר הגדול שאני ציפיתי אליו, כבר הרווחתי. אם אני מגיע לאיזו פגישה, לאיזשהו משהו, ולא הכל הלך לא טוב, איזה יופי. הרי היה חלט יותר גרוע. דווקא היה נחמד. היה מזגן אפילו. מזגן לא היה חייב להיות. אז היה מזגן. בסדר, הבחור היה על הפנים, הפגישה הייתה על הפנים, לא, אבל היה מזגן. יכל גם לא להיות מזגן. תחשוב דבר אחד. ציפייתן כמראה בזק. אפשר עוד הרבה להרחיב, אני רוצה להמשיך קצת. ותכליתם אין להם סוף. ותכליתם אין להם קץ ולא סוף. מה הכוונה? תכליתם אין להם קץ ולא סוף. רבותיי, אנשים מזלזלים בדברים קטנים. אז לכם מה הכוונה? היה לי רב, קראו לו רב שמשון פינקוס, זכר צדיק קדוש לברכה. הוא נהג בתאונת דרכים. הוא היה רב שהיינו גרים באופקים, יהודי קדוש ונורא. היה לו שיעור, בין 10 ל-11. עכשיו, מי שהיה מאחר, למשל, היה מאחר ל-5 דקות, עוד לא נורא. 10 דקות, כבר היה מגיעים לגבה. רבע שעה, כבר היה מסמן לו שזה לא לרוחו. אבל השיעור היה בין 10 ל-11. אם מישהו היה מגיע ברבע ל-11, מה, הרב היה קופץ עליו, מחבק אותו, כל הכבוד, איזה שבוע, חיבוקים, נשיקות. אנחנו לא הבנו, כאילו, מה הקדע? מי שמאחר ברבע שעה, אתה עוד רגע מקמת אותו. מי שמגיע רבע שעה לפני הסוף, אתה עוד מחבק אותו? מה עובד? מה הולך? אמר הרב, תדעו לכם. מי שלא הגיע בזמן, סתם מתעצל. סתם, לא קבע את הזמן שלו בנכון. נכון, לא עושה את הדברים כמו שצריך. אז הוא נחלק, הוא זלזל אולי. אז 15 דקות קורה. רבע שעה קפצת חוצפה. אבל אם הוא הגיע רבע שעה לפני הסוף, כנראה הוא היה עסוק. אבל במקום להגיד, רבע שעה נשאר. חבל הזמן, אני לא הולך. הוא בא בכל זאת לרבע שעה. מגיע לו כל החיבוקים והנשיקות בעולם. למה? כי אתה מזלזל לפעמים בדברים קטנים. אתה יכול להגיד לי, תגיד לי, בינינו, אבל עזוב הרב, אל תיפגע, אל תיפגע. אבל מה אכפת לקדוש ברוך הוא? איך אני קושר את הנעליים, אה? אצלכם בשולחן ערוך כתוב ככה. כשאתה נועל נעל, תנעל נעל ימין קודם. אל תסרוך אותה. תעבור רגל שמאל, נעל שמאל, סרוך אותה, תעבור לרגל ימין. הרב בינינו, סליחה שאני אומר לך את זה. נראה לך שלקדוש ברוך הוא אכפת. איך אני קושר את הנעליים? זה בקטנות מה שנקרא לקדוש ברוך הוא. הוא יותר מתעסק בדברים גדולים, עוצמתיים, בריאת העולם, קריאת ים סוף. זה רציני. נראה לך שאכפת לו מה איך אני קושר את הנעליים? תני מה התשובה? כלפי הקדוש ברוך הוא, חס ושלום להגיד בכלל, שיש דבר קטן או גדול. אם מישהו יגיד לי, תשמע, הקדוש ברוך הוא, הוא לא קבלן שיפוצים, מתקן פה שם, הוא קבלן פרויקטים, הוא הולך על גדול. זה טעות מיסודה, כי זה רק מקטין את האלוקים, ולא מגדיל אותו. כי אם אני מבין מי זה בורא העולם, אין סוף. אנחנו מגדירים את זה כאין סוף, כי אנחנו לא קולטים בכלל מה זה בורא העולם. אז אנחנו קוראים לזה אין סוף, כי זה הדבר הכי מופשט שאנחנו יכולים לתאר לעצמנו, הכי גדול, הכי חכם, הכי הכי. אלופו של עולם. אז כלפי האלוקים, אין לא דבר גדול ולא דבר קטן. כי הכל בעיניו שווה. אין דבר יותר גדול כלפי אין סוף ודבר פחות גדול כלפי אין סוף. כלפי אין סוף הכל שווה. אין סוף פחות מיליון ואין סוף פחות אחד, זאת אותה תשובה. אותה תוצאה. זה הסוף. לכן אם האלוקים ציווה אותי משהו, אל תזלזל בדבר קטן. אני נעזר, זה שטויות. מי שדופק בדלת. אם אני ניגש לפתוח את הדלת, רבותיי, אני קיימתי עכשיו מצוות עשה מן התורה של ואהבת לרעך כמוך, מצוות עשה מן התורה והלכת בדרכיו, מצוות חסד. אני קמתי לפתוח את הדלת. א', מנעתי צער מזה שעובד מאחורי הדלת, במקום שמישהו אחר ייגש, אני ייגש. חלי, זה שטויות. פתחת את הדלת. רבותיי, אין לנו מושג כמה שכר רוחני האדם הזה יקבל על פתיחת הדלת הזאת. כי המשנה אומרת לנו, ותכליתם אין להם קץ ולא סוף. כל דבר קטן בעולם שאתה עושה. אל תזלזל בזה. אין לך מושג מה אתה גורם עכשיו בשמיים. מה ההשפעות הרוחניות של המעשים שלך, אתה לא מבין. אין דבר קטן או גדול. הדבר הכי קטן בעולם הוא יקר מאוד. לכן אתה רואה שיעקב אבינו, אחרי שהוא עובר את מעבר יבוק, מעביר את כל המשפחה, את כל הגמלים, את כל העיזים, את כל הכבשים, חוזר אחרי מה? פחים קטנים. מה זה פחים קטנים? פחיות שם, אני יודע מה. מה אתה חוזר? עזוב את זה. אתה עשיר גדול. אתה חוזר מבית לבן, מיליונר. כבשים, 4 נשים, 11 ילדים. מה אכפת מפחיות? אתם יודעים במה נמדד אדם גדול? הוא יודע להעריך דברים קטנים. אדם גדול יודע להעריך דברים קטנים. זה נכון בבית, שאם אני רוצה להיות בעל טוב, לפתוח את העיניים לכל שינוי הכי קטן שאשתי עשתה בבית. היא סדרה את השולחן, סדרה את הבית, נקטה פה, עשתה פה, בשלה לי כאן, בשלה לי ככה. היא החליפה איזשהו לבוש מסוים, קנתה רגילים חדשים. שים לב לפרטים קטנים, את הדרך שכל החיים שלך משתנים. אדם גדול לומד לשים לב לפרטים הקטנים, להעריך את הדברים הקטנים, על כל מעשה שאתה עושה, תקפוץ בשמחה. אני אומר לכם, קראו לי 2 מקרים כאלה בחיים. אני אגיד לכם אחד מהמקרים האלו, אולי בסוף השני, סיפרתי את זה בהזדמנות מסוימת, אבל אולי אספר לכם גם עכשיו, תראו מה זה דבר קטן. יש לי שיעור בעוד השרון ביום חמישי, היה עד לא מזמן. חבר'ה צעירים, בחורים ובחורות, סיפרתי להם סיפור ששמעתי מקום מאוד נאמן, על אישה שלא קשורה למערכת של שמירת תורה ומצוות בצורה כזו או אחרת, ולא לאחר מישראל היא סבלה מניוון שרירים. האישה הזאת הגיעה לניוון שרירים מאוד מאוד מתפתח, שכבה בית החולים בלי אפשרות להזיז איבר. יום אחד, המשפחה שלה יושבת סביבה, מגיעה אישה חרדית, שקיבלה על עצמה מצוות, נקרא לזה ביקור חולים, כדבר עילאי. והיא עושה סיבוב ככה בין המחלקות, היא מגיעה גם למחלקה בשעתה אותה גברת, והיא שואלת את האחות, תגידי לי, האחות, מי המקרה הכי קשה פה במקום? אמרה לה האחות, זה האישה הזאת, שלא יודע מצרות, כבר כמה שבועות, קרוב לחודש, לא הזיזה איבר, וזה מתחיל להתפתח לפצעים, דברים נוראים, נורא, היא סובלת מאוד, אולי תלכי קצת לדובב אותה. אז אישה חרדית ניגשת לאותה אישה שסובלת, ומתיישבת לידה, ומתחילה קצת לדובב אותה. מה העניינים? כאילו, מה קורה איתך? איך את מרגישה? מה עבר עלייך? ולקראת הסוף, עכשיו, כל המשפחה שלה, של אותה אישה חילונית, יושבים מסביבה. בשלב מסוים, לקראת הסוף, אותה אישה חרדית אומרת לה, היית רוצה לנסות משהו? בואי תקבלי עצמך קבלה קטנה. מצווה. איזה שעה תבחרי? קחי עצמך מצווה קטנה, ולכי תדעי איך זה ישפיע בשמיים. אין לך מה להפסיד הרי. תחשבי על משהו שאת יכולה לעשות כביכול, שלך קלף ביד. אם אדם עומד למשפט, יודע, אני רוצה כמה שאתה סנגורי. אז המשנה בעברות אומרת, כל מי שעושה מצווה אחת, זוכה לסנגור אחד. אז קחי עצמך סנגור. אז במצב כזה שבוע בינינו, אנחנו צריכים את הסנגורים האלה. אומר לו, אותה אישה, אז מה את חושבת שכדאי שאני אקח? אומר לי, אישה דתייה, יודעת מה, בוא נלך על כיוון של כיסוי ראש. כיסוי ראש. ויודעת מה, גם אם תרצה שבת. אמרת לה, אישה, זה לא דברים קטנים. כן, אבל במקרה שלך זה כן קטן, כי את הרי לא, אין לך אופציות אחרות כל כך. זאת אומרת, את לא בשבת יוצאת לבלון. אז בואי, שבי ואל תעשי, תשתדלי לשמור שבת מה שאתה יכולה. וכיסוי ראש. ואז אמר אותה שחילות, בסדר, אני מכונה. בואי, יש לך כיסוי ראש? אומר לך, חרדית, כן, אתם עושה תביאי. אני פותח את התיק שלה, בעלת לך כיסוי ראש. עכשיו, הילדים של אותה אישה, קילונית, קולטים מה קורה פה, מתעשתים על עצמם, אומרים לה, אמא, תירגעי. אז מי תשתת, גברת, תלכי. שלום, גברת, תלכי. האמא לא רואה אותם בעיניים. יש לך כיסוי ראש? שימי על הראש. הילדים על גברת, אופים פה, גברת, אחות, תוציא את האישה הזאת פה, מה אימא הפריע לאמא שלי? ואמא שלהם לא ראתה, שימי, שימי לי על הראש, שימי על הראש. ואמא באה, לוקחת את הכיסוי ראש, בוא נברך ביחד, שירייה, וקיימה, ונגיע לראש הזה. היא שמה על זה על הראש, ומתחמקות, מתנשקות, והילדים כאילו לא, גברת, זו זה מי אמא שלי, אמא, תראי את הקשקוש על הראש שלו. את יודעת כמו סבתא מהתמונות, גברת, תפסיקי, תוריד זה מהראש, תפסיקי עם הדברים האלה. החרדית לא רואה אותה בעיניים, בסרט חמודתי, שבת לא תשתגלי לשמור, משהו, אפילו דבר קטן, אפילו, מה שאת יכולה, אנחנו עוד נתראה, נהיה בקשר. אנחנו לא נתראה עם העיניים, דומעות, בסדר, אנחנו נתדבר, עוד נתראה, תודה רבה לחיזוקים, תודה רבה. ואותה אישה חרדית יצאה מהתמונה. החבר'ה, הבנים של אותה אישה, מסתכלים עליה, אמרו לה, אמא, תהיי לי בריאה. תראי איך את נראית, תראי איך את נראית. אומרת להם, האמא, זה היה יום רביעי. אני מבקשת מכם שבשבת הקרובה אל תבואו לבקר אותי בשבת. אני רוצה בשבת זאת כמה שאני יכולה לשמור. אם אני יכולה להימנע ולקרוא לאחיות, מה שאני יכולה אני אעשה. טוב, תעשי מה שאת רוצה. תבינו אותו, רבותיי. אני ציינתי מקודם שפעמיים בחיים זה קרה לי. מוצאי שבת. הילדים מגיעים לבקר את האמא. מי תשבי לדע? נו, אמא, איך היה שבא? מה זה דעת דווקא חוויה מאוד מעניינת. חוויה רוחנית מאוד מיוחדת, חווה שלא הייתי איתי מתחילה לסוף. אז פתאום האמא מוציאה צווחה. איי! הילד, אמא, קורה לך משהו? כואב לך? הכל בסדר? אמרת, אני מרגישה סרם באצבע הקטנה. אז הבן שלו אומר לה קצת בזלזול. אולי אמא זה הכיסוי ראש משפיע עליי. את מתחילה להגיע זרמים כבר.
אמא אומר לו, אולי תצחק מה שאתה עושה, מה שאתה רוצה, אבל אני מרגישה זרם באצבע הקטנה של היד. אבותיי, מוצא שבת כבר צריך להזיז את כל האצבעות. יום ראשון כבר הזיז את יד ימין. יום שלישי גם יד שמאל, וקצת פלג גוף עליון. יום חמישי זה היה פעם ראשונה שהתיישבה על המיטה. ושבועיים לאחר מכן, במוצאי שבת, היא עשתה סעודת הודיה בבית שלה, כמעט בריאה לחלוטין. מעשה קטן יכול לשנות את כל התמונה. אל תזלזל בדברים קטנים. אני אספר את זה בשיעור שלי ביום חמישי, של הבחורים, הבחורות, בהוד השרון. אז אחרי שאני אסיים את ההרצאה, אז מחכים לי חבר'ה, מדבר איתי שאלות, תשובות. ניגש אליי איזה בחור אחד חמוד כזה, כל מיני עגילים, כל מיני מקומות. ניגש אליי, אומר לי, כבוד הרב, הסיפור שסיפרת, האישה הזאת, זה מה זה נכון? אמרתי לו, אני מקווה. מה לא, כי זו אמא שלי. אנחנו גרים פה בהוד השרון, לא רחוק. ואין לכם מושג מה עשיתם לאמא שלי. והפכתם לה את החיים. הכשיר את כל הבית. היא עשתה שם במטבח קשה, אמרנו שומרים שבת, היא הכריחה אותי לבוא לשיעור תורה פעם בשבוע, אמרה לי איך לרב הזה, וכאז את מלך מת. תודה רבה, תודה רבה. רבותיי, אין לכם מושג איך אני הרגשתי באותו רגע. אמרתי, קרא לי זה פעמיים בחיים. זו הפעם הראשונה. אני הרגשתי כאילו הקדוש ברוך הוא נותן לי נשיקה על הראש. מה הסיכוי שכזה דבר יקרה? מכל ההרצאות, בכל הארץ, בעולם, כנאלה, פתאום, דווקא בשיעור שלי יהיה בחור, ודווקא אני אכניס לצפות את הסיפור הזה, והוא לא נמצא בדרך כלל בשיעורים. אני הרגשתי באמת שזה, אני חושב, אחד הדברים שצריכים כולנו להתחזק. אל תזלזלו בדברים קטנים. מצד אחד, ציפי, אתה כמראה הבזק. אתה רוצה דברים גדולים, אתה רוצה לשאוף, אבל אל תיקח זה אם לא תשיג הכל. כי אם לגמור את כל השס זה דבר גדול, גם ללמוד דף גמרא, שורה בגמרא זה דבר גדול. אם לא לדבר לשון הרע זה דבר גדול, גם אפילו פעם אחת אם אני אצליח להימנע, זה גם דבר גדול. בכל שטחי החיים, סתם לקחתי שתי דוגמאות שקשורות אולי אליי. אותו דבר, אל תזלזל בדברים קטנים, כי תכליתם אין קץ. אם האלוקים ציווה, אז הכל לפי גודל המצווה, לא גודל המצווה. אחים, אבא לבשמיים, נתן לנו מתנות כאלה. שרצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה לתורה מצוות. אז אני צריך להיות זה שירים את הכפפה ולא יזלזל. אבל יש בעיה אחרת. אומרת המשנה, ודברו בהם ברצו ושוב. ברצו ושוב. מה זה ברצו ושוב? אתה רואה אדם מתחיל את האוניברסיטה. בהתחלה, הולך חלק הכל. יש לו חברות הטובה ללמוד איתו, והמרצה מותק, והחומר זורם, מרגרינה. ככה בשבוע הראשון, פתאום קשיים. לא הולך, לא מבין, מסתבך, לא מצליח. אדם יוצא לפגישה, אדם מתחיל עבודה. בהתחלה, איזה כיף. עוד אדם נקרא לזה כאן, מתקרב לרוחניות יהודית בצורה כזו או אחרת. בהתחלה, אנחנו קוראים לזה ברחוב, אני ראיתי אורות, כבוד הרב. כל תפילה שלי, אני רואה אורות. איזה התרגשות, אני בוכה בתפילות. שבת מגיע, אני לא רוצה שזמן יעבור. מצדי אני אמות פה בשבת, אומר לי. הייתה בחורה אחת, אני לא האמנתי. תבינו מה זה מושגים של אורות. הייתה בחורה בסמינר, היא לא החליפה לבגדי שבת. אז אמרו לה, תחליפי בגדים. כאילו שבת, שבילך. אמרה, תבינו, אתם לא קולטים באיזה קטע אני נמצאת. אני לא יכולה ללבוש בגדי שבת. אם אני אלבש בגדי שבת, אני אתעלף מהקדושה. אני לא יכולה כאילו להתעלף מהקדושה. מתי פעם אחרונה שאנחנו התעלפנו מהקדושה? אולי אתם כן. זה יפה, בהתחלה. יש אורות. ודברים ברצו ושוב. רצו ושוב. שימו לב עיקרון מאוד מאוד בסיסי באדם. כל החיים זה עליות וירידות. רצו ושוב. אחת הסיבות, כי האלוקים רוצה שתעבוד על הדברים לבד. מה שמקבלים מתנות משמיים לא נשאר הרבה זמן. הרי המשנה במסכת נידה מספרת שהתינוק ברחם אמו.
מלמדים אותו את כל התורה כולה. ברגע שהוא יוצא, משקחים לו את זה. אז שואלים כולם, רגע, נובי, לימד את התינוק את כל התורה כולה. אז למה אתה משקח לו? ואם אתה משקח לו, למה לימדת אותו? אלא פשוט מאוד, אני רוצה ליצור אצל התינוק איזשהו זיכרון בתת מודע שלו. שברגע שהוא ילמד תורה בפעם הבאה, זה לא יהיה חדש לו לגמרי. תבינו שאחד מהפילוסופים הגדולים יותר שהעולם ידע, נקרא עמנואל קאנט. הוא שאל שאלה על הנאות בחיים. הוא לקח את זה לאפיקים אחרים של ידיעות, איך האדם בכלל יודע דברים בעולם. הוא טען שהאדם נולד לעולם הזה עם איזשהו זיכרון מובנה, כי אחרת בלי הזיכרון הזה הוא לא יכל לתפקד ביום יום. אז כל אחד, כך הוא טען, נולד לעולם הזה עם איזשהו זיכרון מובנה של זיכרונות. ובעקבות הזיכרונות האלו יכול לנתח כל מיני מאורות שקוראים לו בחיים. זה דבר מעניין. קחו תינוק. תציעו לתינוק שלא רם המתקים מימיו. שני דברים. תציעו לו חתיכת דף ובפלה. מה התינוק ייקח? תבדקו את זה בבית. ישר בפלה. איך יודע שזה בפלה? הוא לא יודע, בחיים שלו לא רם בפלה. תנו לו שוקולד ועט. מה רע? עט זה לא דבר יפה? כחול, זוהר עם נוצצים מצידי.
הוא ישר עולה בשוקולד.
איך הוא יודע? אני לא מבסס את זה מבחם מדעי, מה שאני אומר, לפחות אני זה בצורה אימפירית אצלי בבית. כל הילדים אצלי ככה זה עובד. הם ישר, הם רואים כאילו, הם מתחילים לזחול על הרצפה, רואים איזה שוקולד רב מרחוב. זה קטע כזה. עמנואל קאנט טען, אדם מגיע עם זיכרון מובנה. ושימו לב טוב, זה אחת הבעיות של האדם. מה ההבדל בין אדם לבהמה? האדם הוא יצור שמחפש הנאות. אדם הוא נהנתן. זו ההגדרה הפילוסופית שלו. בהמה צריכה הנאות כדי לשרוד. אם לבהמה לא היה טעים העשב, היא לא הייתה אוכלת. כי היא לא מבינה, תאכלי זה בריא. תאכלי זה יקיים אותך, היא לא מבינה. אם הייתי נוטל את הטעם של העשב, ולא היה טעם בעשב, הבהמה הייתה מתה ומתפגרת במקום. היא לא מבינה שכל, תאכלי זה טוב. תאכלי זה יקיים אותך. היא צריכה את ההנאה כאמצעי למטרה שזה החיים. אצל האדם, המטרה זה הנאה, שהחיים זה רק אמצעי. אני חי כדי ליהנות. לכן האדם הוא יצור פשוט שמחפש כל הזמן הנאות. הוא יכול אבל גם בלי צורך לגרות את עצמו להגיע להנאות. אדם פותח המקרר. מחפש משהו. מה אתה מחפש? אין שום דבר, אתה צבע אחת הארוחה, אתה מלא. למה אתה ניגש למקרר? יש, כולם מספרים על הנוצת טווס של היוונים, הרובעים, כבר אני זוכר. אחרי שהם יהיו אוכלים ארוחת שינה, אתה כבר לא יכול ליהנות יותר. אז סליחה מכבודכם, אותם יוונים, היו לוקחים נוצה, משחילים אותה דרך הפה, כדי לגרום להם, כבר סליחה מכבודכם, להקיא, לפנות מקום, ושנוכל למלא מחדש. כדי שאני אוכל ליהנות, ליהנות, ליהנות. זה בכל השטחים בחיים. מפת עצמי, אתה לא נוקט עוד כל מיני שטחים. שאתה רואה שאדם אין לו שום תאווה. הוא מגרה את עצמו כדי להגיע להנאות. אדם, המטרה שלו בחיים זה הנאות. החיים זה אמצעי. אז הוא שואל אותו עמנואל קאנט, בהקשר אחר, וזה נוגע מאוד לענינו. למה אדם לא מגיע לסיפוק? למה הוא כל הזמן מחפש יותר, יותר ויותר? הגדרה של חז"ל, יש לו מנה, הוא רוצה 200. הוא מקבל מושגים, הוא רוצה יותר, יותר. זה יספק אותו לחודש, לחודשיים, שנה, שנתיים. בשלב זה להרגיש, אין פה כלום. זה לא מספק אותי. היה איזה בחור אחד. אני יודע, זה לא קשור אליכם, אני רוצה לספר לכם, שפגשתי אותו לא מזמן. היה איזה בחור אחד באחת ההרצאות שלי ניגש אליי. אמר לי, הרב, אני דתי מלידה. אבל אני לא נשאר דתי מלידה. עליו אני זורק הכל. החלטתי נמאסי. הולך לרחוב, הולך ליהנות קצת, די, עד כמה אפשר להגיד. אני מרחם עליך, הוא אומר לי. אמרתי, אתה מרחם עליי? תודה, תודה רבה, באמת, תודה רבה. אבל קח את הטלפון שלי. אנחנו עוד נתראים. אני נתתי לו חודשיים, שלושה. אחרי חצי שנה הוא התקשר. לפי דעתי זה רק בגלל הבושה, כי כבר רצה לו את האמת. אחרי חצי שנה הוא התקשר. עם דמעות בעיניים. אמר לי, הרב, אתה יודע מה בהתחלה? באמת, לקחו אותי מסיבות, בחורות. אחרי זה פתאום אתה חוזר הביתה עם כזו רקנות. אתה מרגיש, מה עשיתי? מה עשיתי? מה יש לי ביד? תכלס מה שיש לך, מה יש לך ביד? אתה מרגיש ריק, מרגיש כלום, מרגיש כזה זול, כל כך חיצוני. שפשוט לא יכולתי לסבול את זה בשלב מסוים. אז בשלב מסוים זה נספק אותך. הנה, אתה במסיבה, אבל זה כמו שיקור. עכשיו הוא קרא בהי, צוחק, איזה חוזר הביתה, שוכב במיטה עם הכאב ראש שקורע אותו. בא לכם להקיא, אתה יכול להסתכל על אף אחד בכלל. רגע, הוא נהנית לפני כמה דקות. כן, כן. האדם לא יגיע לסיפוק, הוא תמיד יוצא יותר, 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 יותר. למה זה? כי אם אתה חושף את האדם להנאות, ככל שהוא חשוף להנאות גבוהות יותר, הוא רוצה יותר. אם תיתן למישהו שוקולד מריר, הוא ייהנה. תחשוף אותו לשוקולד יותר מובחר, יותר משובח, הוא כבר לא יכול להסתכל על השוקולד המריר. הוא רוצה יותר, יותר. ואם יתתן לו שוקולד מריר, תגיד לו, זהו, אין שוקולד שוויצרי, מה שהיה פעם, אין. נגמר. ככה אמרו לילדים תמיד. הם לא קונים את זה, מה? אין לך, זה נגמר, נגמר. הם מחסים בארונות למעלה, יודעים שאבא מחמיא. הם לא יהיו מסופקים כי יש להם זיכרון של משהו יותר רציני, משהו יותר גבוה. זה אחת הבעיות עם אנשים שלקחו סמים למשל. אדם שהתעסק קצת עם סמים יודע שאתה חווה חוויות לצערנו הרב, שלא תמיד אתה מוצא לזה מקביל או מקבילות בעולם הגשמי היומיומי. קשה לך לחזור לשגרה היומיומית כי יש לך בתודעה איזושהי חוויה שחווית שאתה כאילו מתגעגע אליה. ואז אתה מתחיל עם סם מסוים, אבל כבר זהו, זה לא מספק אותך. אז אתה מתחיל סתם מזה כדור פה, כדור שם. אחרי זה כבר זה לא זה, כי אדם יש לו מנה רוצה 200, הוא תמיד רוצה יותר כי זה לא מספק אותו, כי תכף נבין, יש לו משהו מובנה בראש של הנאה אדירה שהייתה לו פעם, אחרי שום דבר בינתיים לא מספק אותו, אז הוא עושה כדור יותר רציני. הוא אומר, לא, לי זה לא יקרה. לא, תאמין אני בשליטה, הנה אתה רואה, קצת כדור בשביל הקטעים, של החבר'ה. ואחרי זה פתאום אתה רואה שלא נדע מצרות, כי זה כואב לי מאוד, יש לי חברים כאלה. אתה רואה, הוא בא אליך אחרי כמה שנים. אתה רואה שהבן אדם גמור לגמרי, שרות מכל הכיוונים. כמעט ואין מה לעשות את היתר. הוא הרס את עצמו. למה? כי הוא מחפש יותר, יותר, יותר. אדם צריך לדעת דבר אחד. ככה טען עמנואל קאנט. יש משהו שבזיכרון של האדם שמובנה אצלו. שלכן הוא חותר כל הזמן מחפש את אותה הנאה שהיה לו פעם. רק עמנואל קאנט עצר פה ולא דיבר מה זו הנאה הזאת, מי, כי הוא גם לא יכול לדעת. באה היהדות וחושפת פרט מאוד חשוב לחיים שלנו. כל אדם מלא אדמות. היה לפני שהגיע פה לעולם הזה, במחיצתו של הקדוש ברוך הוא, אין לך עונג יותר גדול. מלהתענג על הבורא יתברך, ככה מגדיר את זה הרמח"ל בתחילת מסילת ישרים. ולכן אנחנו יורדים פה לעולם עם זיכרון מובנה של הנאה אדירה, שאיפה אדירה, ציפייה אדירה, שכל מה שאני אתן לנשמה שלי פה בעולם הזה, זה לא יספק אותי. יספק אותי לשעה, שעתיים, שנה, שנתיים, אבל אני לא ארגיש מסופק, אני ארגיש בפנים, אני ריק, זה לא זה. כי אלוקים רוצה שאני אשאף לדבר רציני. אבל שתקבל את זה בזכותך, לא כמתנה. לכן אני יוצר, אומר האלוקים, מערכת של רצו ושוב. קדימה, אחורה, קדימה, אחורה. אתה מקבל משהו? אחרי זה לוקחים את זה ממך. למה לוקח את זה ממך? כי אני רוצה שעכשיו תתפלל. אם אתה תתפלל, זה יהיה שלך. לא מקבלים שום דבר בעולם, תקשיבו אותו מה שאני אומר לכם, לא מקבלים שום דבר בעולם בלי תפילה. לא מקבלים שום דבר בעולם. שמעתי על יהודי, שהיה לו איזה קטע כזה, שהוא היה מניח תפילין לאנשים. יש כאלה, חבדניקים, כל מיני כאלה, זה נחמד. היה איזה תייר פעם, הגיע לארץ. אז לא ידעו שהוא לא יהודי בכלל. הוא הגיע לכותל, אמרו לו, בוא תניח תפילין. עכשיו הוא לא מבין בדברים. אז שמו לו את התפילין, הוא לא יודע לך מה זה תפילין. אחרי זה נסע קצת לקבר רחל, על הכניסה, בוא תניח תפילין. הוא לא מבין, מניח לו תפילין. אחרי זה הוא חזר לקבר יוסף, גם שם הניח לו תפילין.
כאשר לי אשתה אמרה לה, פה זה ארץ ישראל, זה מקום מיוחד, שלוש פעמים מדדו לי לחץ דם, שיהיו בריאים. בריאות הוא כנראה דבר חשוב. אז היה אחד כזה גם כן, לקח את הקטע הזה של להניח תפילין לאנשים. הוא היה עוצר אנשים בתחנת דלק וזה, מניח לי תפילין. טוב, יום אחד, בתחנה שמה הגיע נהג מסעי. אז ניגש אליו הבחור הזה, אומר לו, שלום, מתי פעם אחרונה עשית בר מצווה? אומר לו, מה בר מצווה? בנם יש לו שיט, מה בר מצווה? אומר לו, תראה, בר מצווה נכין תפילין, מתי פעם נכת תפילין? אומר, תראה, מי זוכר, נראה לי שפעם נלכת. אז בוא עכשיו, נעשה בר מצווה. לא, כמה זמן זה ייקח? אומר לו, שתי דקות על השעון. אומר, זריז, עד שאני מעלים את הדלת, תניח. טוב, אבל נניח לו תפילין, והנהג מסעית, הרי למסעית, שלום להתראות, נסע לדרכו. אחרי בערך 5 שעות, בבית של אותו בחור, או אותו רב אפילו, מי שדופק בדלת, פותח את הדלת, הוא רואה אדם חיוור כסיד. הוא נראה לו קצת מוכר, כי הדמות של הנהג מסעית. הוא אומר לו, נהג מסעית לרב הזה, אתה זוכר אותי? נראה לי זה אתה, נהג מסעית, אבל לא, כן! הוא אומר, אתה יודע מה קרה לי? איך אני יודע איך אתה גר, תגיד לי, אה? הוא אומר, אני נסעתי בדרך, הגעתי לעליות של ירושלים, פתאום משהו במסעית נתקע לי, עצרתי את המסעית בצד, עכשיו זה מסעית של חצץ. אז עשיתי לטפל בעניינים, עכשיו הייתי צריך להרים את התא מטען כדי לבדוק מה קורה מתחת. אז לחצתי את התא מטען והוא לא התרומם. אחרי זה עליתי, הלכתי מאחורנית, איך שאני אומר שם מאחורנית, תא מטען קופץ למעלה, נפתח את הדלת וכל החצץ מתחיל להידרדר אליי. עכשיו לקח לי כמה שניות לחשוב, רגע, אתה אומר לי, קבר מתחת לחצץ, תברח! אני לא יודע מי זה היה. מבחינתי מלאך, פשוט מאוד איזשהו אדם דתי, שראה שאני תקוע בדרך, עצר את הרכב שלו מאחורנית ואפילו לא שמתי לב. והוא המלאך מאחוריי, ואיכשהו ראה שאתה מטען, נפתח, ואני מסתכל ומתחיל להקל, פשוט תפס אותי, שלף אותי החוצה, וכל החצץ נפל. במקום עליי, לידי. ישר האדם הזה דתי, בלי לדבר, שאלתי, איזה מצווה עשית? איזה מצווה עשית שניצלת? זרקתי לו, תפילין! פתאום קלטתי, נכון? אני הלכתי תפילין לפני כמה דקות. חזרתי לתחנת דלק, ביקשתי שמישהו מכיר אותך, יודע עליך, אמרו לי, כן, אתה תמיד מגיע לפה, אז אמרו לי את הכתובת שלך. באתי לבקש לכם, אתה יכול להשיג לי תפילין. אני מהם רוצה ללך כל יום. אתה יודע מה? זיזו את החיים שלי, אני חייב לתפילין להרבה. דבר אחד, קטן אפילו, יכול לשנות לך את כל החיים. אל תזלזל בדברים קטנים. אם פעם אחת הצלחתי לעשות משהו חיובי, זה כבר משנה את כל המאזן שלי. מ-0 ל-1, זה כבר טוב. אבל, תדע שהחיים הם ברצו ושוב, עליות וירידות. פעם בלי תפילה, הראיה אדם הראשון. שתקראו את ספר בראשית, אתם תראו שביום השלישי, האלוקים ברא את כל הצמחייה. אבל רק ביום השישי, הצמחים אכן צמחו על פני האדמה. למה? כי עדיין לא ירד גשם. מי צריך להוריד את הגשם? אדם הראשון שנולד ביום השישי, הוא היה צריך להבחין, הנה, צריך מים, צריך גשם, הוא התפלל, אז ירד גשם, ורק אז הצמחים צמחו. בלי תפילה לא ירד גשם, או כל שפע כזה או אחר שאמור להגיע מלמעלה. ואם תראה אדם שלא מתפלל ומקבל, אחת משתי אפשרויות. או שהוא מקבל את השכר הרוחני שלו מהעולם הבא, פה בעולם הזה, או שהוא יקבל את מה שהוא יקבל בצורה זמנית, לזמן מסוים. כמו האורות של אותם בעלי תשובה, אותה חוויה של כיף, של התרוממות, זה זמני. עכשיו אני אקח את זה ממך, כמו שאני משכח מהתינוק את התורה, עכשיו תעמול על זה לבד. לכן תבינו בזוגיות, בהתחלה אתה מרגיש, וואי, גן עדן, איזה כיף. בשלב מסוים זה הולך, ואז הגיע הזמן שנתחיל לעבוד על זה, נתחיל לרקום את המערכת יחסית, את היחסים בשכל, לא ברגש. לראות את הנקודות היפות אצל הבן או בת זוגתי. להתחיל לבנות באמת הבניין שלנו. שזה בניין עדי עד, ככה מגדירים את זה. בלי עבודה, לא יהיה. בלי תפילה, לא תקבל. אני ממליץ לך שלא תקבל. כי אם תקבל, יקחו את זה ממך, זו אכזבה מאוד גדולה. כי אדם מתרגל לדבר מסוים שלוקחים על זה, מאוד קשה לו. אבל לפחות שזה ידרבן אותי. הלשון של המשנה,
ודברו בהם ברצו ושוב. ככה זה כל החיים. הלוך חזור, הלוך חזור. אם אני מכיר שככה המנגנון, לפחות אני לא נשבר, רבותיי. לפחות אני לא מרים ידיים. לפחות אני לא מתרגש. כי אם לוקחים לך משהו, אתה מרגיש את חוסר עוני. איך אני אסתדר עכשיו? תראה אדם שנסע ברכב. פתאום אין לו רכב. חס ושלום יקלו לו את הרכב. הוא איך להסתדר ברכב? איך להסתדר? אם אתה יודע, תשמע, זה מנגנון כזה. נתנו לי את הרכב לשבועיים, לוקחים לי את הרכב לשבועיים. בסדר, אז אתה לא מתרגש. ככה זה הסדר. עם הידע שככה זה בחיים. עליות וירידות. לוקחים לי דבר מסוים כדי שאני אתפלל. כדי שאני אבקש. כדי שהדבר הזה, אם אני אקבל אותו, זה יהיה שלי. אבל העיקרון, אמרנו שיש חמישה עקרונות שאנחנו צריכים לדבר עליהם היום. הראשון דיברנו שזה העניין של ציפייתן כמראה בזק. ככה אפילו משהו קטן מהדבר הגדול זה גם נקרא דבר גדול. אמרנו שאחרי זה שתכליתם אין להם קץ ולא סוף. אפילו דבר קטן שווה מיליונים. אל זלזל. מה שאתה יכול תחטוף. מה שאתה יכול לעשות, תעשה. אל זלזל. אפילו בדבר הכי קטן זה דבר ענק, ענק, ענק. אתה פעם אחת מברך. אחד אמרה לי, הרב, מה אני מברך? בבית אני מברכת, אני בא עם החברות, לא נעים לי. מה, אני פתאום מברכת? כלום שואליתי, מה קרה לך? השתגעת? התחלת למלמל, לדבר עם עצמך? את אומרת, לא, אני דיברתי למים, ראיתי סרט, שאם מדברים למים, אומרים שמיים חמודים, חמודים, זה משפיע על המים. ראיתי את הניסוי הזה שמסור רואים אותו. דיבור משפיע על המים. זה תרוץ לו בפעם אחת, פעמיים. אז מה, אני משחקת עם האלוקים? הרב, אני לא יכול לשמור שבת שלמה. שבת שלמה זה קשה. שייך שאני אשמור חצי שבת. כמו חצי מנה בפלאפל. זה גם משהו, לא? תשובה, נכון? זה גם משהו. זה משהו אדיר, תדע לך. זה משהו אדיר. כי אתה תראה שתבנה אצלך מנגנון שמצווה גוררת מצווה. תתחיל, אל תתחיל. תעשה אפילו משהו הכי קטן שבעולם. הכי קטן שבעולם. תן לדברים כבר לגלגל. אתה לא יודע מה זה יעשה. נסיים את המשנה לסיום ואומרת, ומאמרו כסופה ירדופו. ומאמרו כסופה ירדופו, הכוונה היא פשוט מאוד. שאדם צריך להיות כמו סופה. יש אמור שאישה היא כמו סופה. חם שר ברוח, זה לוקח את הכל. אבל זה לא קשור לענייננו. אדם צריך להיות כמו סופה. תהיה אש. למה דתיים מתנדדים? ראיתם את זה? תבוא פה לאוניברסיטה. תראה, תכנס לספרייה, תראה אנשים עושים ככה? מה הקטע שלהם? אתה יכול להסביר לי? מה אתם עושים ככה? בתפילה. מה זה? מה זה? בלימוד שלהם. אז אני בהתחלה, אתה תראה, תתחיל ללמוד גמרא, גם אתה תתחיל להתנדד, זה אוטומטי קורה, זה מצחיק. גם בלי לדעת, פתאום אתה מתחיל ככה לעשות. אשתי אמרה לי, אתה מוכן לעצור שאתה מדבר איתי? כי אני צריך לדבר עם אשתי, מה העניינים? איך היה? אתה נכנס לעניינים. למה זה קורה? כי נר השם נשמת אדם. נר השם נשמת אדם. הנשמה של האדם היהודי כמו נר, היא בוערת. היא בוערת בשתי סיבות. אחת היא להבה. היא לא יכולה לשבת במקום. יהודי לא יכולה לשבת במקום. הוא תמיד ירצה לשאוף, להצליח. לך על זה. קח את העניין הזה, אתה רואה שלכן היהודים, הם תמיד יהיו מצליחנים, תמיד יהיו חתני פרס הנובל, להבדיל לא שיהיו עסקנים גדולים, או לא משנה מה. יהודי לא יכול לשבת בשקט, כי אלוקים טבע את הצמאון הזה כדי שנשליך את זה לדברים הרוחניים. כדי שנדע להעריך אם ככסף וכמה תמונים תחפשמה, אז תבין יראת השם. אם אתה רוצה להגיע לרוחניות גבוהה, לא משנה באיזו דרך. אתה חייב להיות כסופה ירדוף. תהיה אש, אל תירקד, אל תירדם לי. אל תיתן, על פי הקבלה זה נקרא יסוד האפר לקבור אותך. כי יסוד האפר זה אחד הדברים הקשים ביותר. שהאדם מוקם מארבעה יסודות, ויסוד הפעם מוריד אותנו כלפי מטה. ולכן לצערנו הרב, הנחש הקדמוני בחטא אדם הראשון, שהוא גרם את כל הרע שיש בעולם, כל המוות, כל האסטונות, כל הצער, זה בגלל אותו חטא אדם הראשון שלא נגרם מאותו נחש קדמוני. אז כתוב בחזל שהוא נתקלל, ומה מזונו של הנחש? הפעם. ראיתם הנחש שוקל הפעם? אני לא ראיתי. אלא הכוונה היא שאותו יצר הרע, אותו כוח רוחני שנקרא הנחש הקדמוני, ניזון מהאפר שבתוכנו. האפר שבתוכנו. זה המושג הזה של העצבות, של הדיכאון, שמוריד אותך למטה, קובר אותך במיטה, מוציא לך את האוויר מהגלגלים. כסופה ירדוף. תירש, תשאר, תנסה. לא הלך, נפל, תקום. תצליח, תשאר, תרצה. אם תרצה, אתה תגיע רחוק. אל תאבד התקווה. תרצה. לכן חזל אומרים, תבינו, זה דבר אדיר, אדיר, אדיר. האלוקים לא עושה סתם נס. האלוקים לא עושה סתם נס. אז חזל שואלים, למה האלוקים עשה נס לאברהם אבינו? למה אברהם אבינו היה צריך להוליד את יצחק רק אחרי גיל 100? למה? שחרר אותו בגיל 20, כמו כולם. לא, גיל 100, ושרה גם ככה. סליחה להגדרה, גמורה לגמרי. בכלל, ב-90, אין לה רחם, אין לה כלום. מה הולך פה? למה ככה להתחיל את עם ישראל? אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, בספר שלו, פרי צדיק. מלמד אותנו, רבותיי, שעם ישראל, ההתחלה שלו, כדי ללמד את כל הבאים אחריהם, של יהודי אין מושג כזה של ייאוש. אין מושג כזה של ייאוש. כי אברהם אבינו יוכל להתייאש בו מזמן. שרה גם ככה, זה אין הסיכוי. ליהודי אסור לו להתייאש. אני לא יודע שמוע שום תמוצים. יש לי אבא לגדול בשמיים, שככה מסתיימת המשנה ואומרת לנו. ולפני כיסאו הם משתחווים. אחרי כל מה שאני יודע, לא לפחד מדבר גדול, לחטוף אפילו משהו קטן ממנו. להעריך דברים קטנים, לדעת שיש עליות וירידות בחיים, לדעת שהמציאות שלי צריך כמו סופה, כמו אש, כנר, לא משנה איך תתה אותו, השלהבת תמיד תרצה להתנוסס כלפי מעלה. כנר השם נשמת אדם. הנשמה שלי תמיד רוצה לשאוף למעלה, אל תתייאש, אל תתרגש. תשאף, באמת תשאף. אתה תצליח. תסתכל על אברהם אבינו. תסתכל על שרה. לא סתם ככה התחיל העם היהודי. ללמד אותם שאנחנו עם סגולה. אבל הדרך היחידה לזכות בסגולה, זה לדעת, לפני כיסאו הם משתחווים. ועד שכל מה שיש לי, זה מתנה אדירה מהקדוש ברוך הוא. שהוא נתן לי את זה, כדי שנוכל להשתמש בחיים.
אני לא ארצה דבר, אני כבר מודיע בראש, אני יודע את זה. אני פשוט עושה את זה כהכרת הטוב לקדוש ברוך הוא. נסות להעורר את כל התאחים שלי, שידעו שיש להם אבא לגדול בשמיים, שמאוד מאוד אוהב אותם. לא משנה מה הם עשו, לא משנה מי הם, מה הם, לא משנה גם מה הם עושים כרגע. קרוב השם לכל קוריו, לכל אשר יקרו בהם. המשנה מסכת סוטה שמדברת על הזמן שלנו, על עקרת המשיכה, על אחרית הימים, מסיים את המשפט אחד, וזה אשר כל ההרצאה שלנו. מסיים את המשנה שם במשפט אחד. אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. אם היינו מרגישים שזה באמת אבינו, כל העולם כמו שלו, ואני הבן שלו, ואני לא בן מושלם, אני משתדל, לפעמים אני נופל, לפעמים אני קם, אבל אני מסגור את התמציות שקיבלנו היום. תדע לך שציפייתן, ציפייתן כמראה הבזל, אפילו משהו שתיקח, זה כבר משהו טוב. אל תתייאש, דבר קטן שווה המון, אל תזלזל בזה. אבל יש להיות מרידות. אבל איזה כמו סופה, תעשי מעמד, יש. גם שלט שהופכים את הנר, אם נסע עלות למעלה. ככה תעשי מעמד, תשאף כלפי מעלה. שהעיניים שם יהיו נסעות למעלה. לפני כיסאו, הם משתחווים. דעת שיש באמת לנו אבא לגדול בשמיים, שרוצה שנצליח, אבל הכל תלוי בנו.